الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי י"ב בסיוון תש"פ, מסכת שבת. הדף ה-90, דף צדיק במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פותחים בעזרת השם ובישועתו בתפילת בית המדרש מיסודו של רבי נחוניה בן הקנה. לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, על דף פיתת במסכת שבת. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף צדי, הדף ה-90 במסכת שבת. נחתום את שיעור דפינו היומיים, 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. לאחר מכן פנינתנו שונה הלכות, הלכה למעשה אודות הדברים שלמדנו בדפינו היומי. וחתימת שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, חלק א' שבסדר זרעים, אותם משניות שאין עליהם גמרא, שאנחנו לומדים כדי שבסייעת הדשמיה בסיום השס יהיו באמתחתנו גם אותם משניות שלא למדנו במסגרת הדף היומי, ומשנה יומית חלק ב' במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה בסדר קודשי מסכת קריטות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים עם דבר שלא אמרנו בסדר שעתנו היפה, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה פי א', והדברים לקוחים מספר שורשי החינוך עם הפירוש מצוות השם. מצווה פי א' שלא לעטות משפט רשע, שורש השוויית הדין בכל אדם דבר מושכל הוא. מצוות לא תעשה על בעל הדין שלא לעטות משפט חוטא מפני רשעו, שנאמר לו תתה משפט אביונך בריבו. ופירש אביונך שהוא אביון במצוות, ואין לו קין על הלב הזה ונוהג בכל מקום ובכל זמן. זוהי המצווה ה-81 מתוך הספר שורשי המצוות על פי ספר החינוך. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף פיתת במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, איזה מתנה לקח משה רבינו ממלאך המוות והתשובה? גילה לו שהקטורת עוצרת את המגיפה. שאלה שנייה, מדוע השטן שאל את הקדוש ברוך הוא היכן התורה וכי לא ידע שניתנה לישראל? התשובה, העלים הקדוש ברוך הוא את נתינתה מהשטן כדי שלא יקטרג, ומה שעתידה לחתו בעגל בעוד 40 יום ניתן להם תורה. שאלה שלישית, מדוע קוראים להר סיני כך? והתשובה, שירדה על ידו סינת אקום לישראל. שאלה רביעית, לעתיד לבוא, מה יענו אברהם ויעקב על טענת הקדוש ברוך הוא בניך חטאו? והתשובה, ימחו על קדושת שמך. שאלה חמישית, מה יענה יצחק על הטענה הזו? והתשובה, היות ורק 12.5 שנים נשאר שאדם עושה מעשים, חצי יהיו על הקדוש ברוך הוא וחצי יהיו על יצחק. והשאלה האחרונה על דף פיתת, מה השיעור של הוצאת עיצים בשבת? והתשובה, כדי לבשל ביצה תרנגולת. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פיתת במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ב בסיוון תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-90 של מסכת שבת, הלא דף צדיק של המסכת, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פיתת עמוד ב', מן המשנה המצויה, 9 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים המוציא עיצים כדי לבשל ביצה קלה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת המשנה לעסוק בשיעורי הוצאה לרשות הרבים לעניין חיוב קורבן חטאת. אומרת המשנה בדף פ"ט עמוד ב', המוציא לרשות הרבים עצים שסתמם להסקה, שיעורם כדי לבשל בגחליהם, כגרוגרת מביצה קלה לבישול, והכוונה לביצה תרנגולת שמתבשלת מהר. לאל בדף פ' עמוד ב', בעניין קנה ששיעור הוצאתו לחייף חטאת, גם הוא כביצה קלה, הוסיפה המשנה שמדובר בביצה תרופה ונתונה באילפס. והחתם סופר מאיר, מדוע כאן המשנה לא הוסיפה את המילים הללו, שמדובר בביצה תרופה ונתונה באילפס. ממשיכה המשנה ואומרת, המוציא תבלין מרשות לרשות, מיני פסמים וצמחים שריחם טוב, ומטבלים בהם את התבשיל, למעט שומים ובצלים שאף שמטבלים בהם את הגדירה מכל מקום אינם קרויים תבלין, שיעורם כדי לטבל בהם ביצה קלה. והתפארת ישראל מסביר שביצה תרנגולת הרעיבה יותר משאר ביצים ואין צריך הרבה תבלין כדי להמתיקה, ולכן נקראת קלה משום שטיבולה קל. ומצטרפים לשיעור זה כל מיני תבלין זה עם זה. המוציא קליפי אגוזין, הקליפה הירוקה שעל קליפת האגוז בעודה לחה, ועושים ממנה צבע, וקליפי רימונים שעושים מהם צבעים שונים, וכן איסטיס שעושים מזה צבע כעין תחילת, ופועה שורשי עשף שמוציאים מהם צבע אדום, שיעורם כדי לצבוע בהם בגד קטן הנתון בפי סבחה, אריג קטן הנתון בראש הכובע, עשוי רשת שהאישה מכסה בו את ראשה, כדי לחמם את ראשה, או לצניות לשמור שהשערות לא יתפזרו. המוציא מי רגליים, נטר מן אדמה ובורית מן צמח המשמש לניקיון, כמוליה ואשלג מיני הסבים המשמשים לניקיון וכביסה, שיעורם כדי לחבס בגד קטן הנתון בפי סבחה. רבי יהודה אומר שיעורם כדי להעביר את הכתם של דם נידה שנמצא על בגד ולטהרו. וכוונתו של רשי למה ששנינו במסכת נידה בדף סמך א' עמוד ב', אישה שנמצא כתם של דם בגודל של גריס על בגדה, טמאה משום שתולים שהוא דם נידה, ואם מחבסים את הכתם בסממנים הללו והכתם אינו עובר, זה מוכיח שהכתם אינו דם אל הצבע. זו המשנה שלנו בדף פ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מוציא עצים שיעורם כדי לבשל ביצה קלה, ואז הוא מתחייב על הוצאה מרשות לרשות בשבת. מקשה הגמרא תנין אחד הזימנה, דין זה כבר נשנה לאל במשנה בדף פ' עמוד ב', נאמר שם במשנה, המוציא קנה קנה סוף שיעורו כדי לעשות ממנו קולמוס, ודרכם היה לעשות קולמוס מקנה סוף לכתיבת ספרי הקודש, כמובא במסכת תענית דף כ' עמוד א', מה קנה זה עומד במקום מים, וגיזו מחליף ושורשיו מרובים, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן, דממו הרוחות עמד הקנה במקומו, ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול לימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים. ממשיכה המשנה לאל ואומרת, ואם היה אב או מרוסס, דיינו סדוק, שיעורו כדי לבשל ביצה קלה שבביצים שהיא תרופה בחושה ומעורבבת ונתונה באילפס במחוות, אז אם זה נאמר כבר במשנה לאל בדף פ' עמוד ב', מדוע חוזרת עוד פעם המשנה כאן ואומרת המוציא עצים שיעורם כדי לבשל ביצה קלה? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי המשנה פה, מה עוד את אימא שמה היית אומר? התמו דווקא שם בקנה דלו חזי למידי, אינו ראוי לשימוש אחר מלבד הסקה, לכן שיעורו כדי לבשל ביצה קלה, אבל עצים דחזו לחקה דאקלידה, ראויים לעשות מהם שן למפתח, יהיה שיעורם אפילו כלשהו, כמה שמלן משמיע לנו כאן המשנה שגם עצים שיעורם כדי לבשל ביצה קלה, כיוון שסתם עצים עומדים להסקה ולא לשן של מפתח. ולמרות שזה כולה, שאינו מתחייב עד שיוציא שיעור לבשל בו ביצה קלה. כמות גדולה יותר של עצים. שנינו במשנה מוציא תבלין שיעורו כדי לטבל ביצה קלה, וכל מיני תבלין מצטרפים זה עם זה לשיעור. מקשה הגמרא סתירה, ורימינו הקשה סתירה ממה ששנינו במסכת עורלה פרק ב' משנה י'. מיני תבלין של איסור, שלהם שניים ושלושה שמות והם ממין אחד, כגון פלפל לבן, פלפל שחור ופלפל ארוך. ואילו רבינו תם מפרש בתוספות דיבור המתחיל תבלין, שהמשנה במסכת עורלה מכנה איסורים בלשון שמות, וכך משפרשת המשנה שם. תבלין שניים ושלושה שמות, כלומר שלושה תבלינים ממין אחד, אלא שכל אחד יש עליו איסור אחר, כגון עורלה וכלי הכרם והשעירה, שכיוון ששלושתם מין אחד, הם מצטרפים. ועוד נאמר שם במשנה, או אפילו אם התבלינים הם שלושה מינין, ולהם שלושה שמות, ואומרים התוספות שם כגון פלפל וכמון וקינמון, וטיבלו בכולם את הגדירה ואין די באחד מהם כדי לטבל, אסורין ומצטרפים זה עם זה, כלומר כל תבליני האיסור המצטרפים לטיבול, אוסרים את התבשיל באכילה. והחידוש הוא שאין אומרים שכיוון שאין בכל אחד לחוד כדי לטבל את הגדירה, יתבטל ברוב התבשיל. ואמר חזקיה, במיני מתיקה שאנו, המשנה במסכת עורלה עוסקת רק בתבלינים שנועדו למתק את הגדירה, שאף שכל תבלין טעמו שונה משל חברו, מכל מקום טעמם קרוב זה לזה, וכשהם ניתנים בגדירה טעמם שווה ולכן מצטרפים לאסור אותה. והואיל וראויים תבלינים אלו למתק את הגדירה, לכן נחשבים כולם למין אחד והם מצטרפים לאסור את הגדירה. מדייק את הגמרא, הטעם, מה הטעם שמצטרפים משום דחזו למתק את הגדירה? הם ראויים למתק את הגדירה, עליו האחים משמשים אינם באים למתק. לא, הם אינם מצטרפים. ומדוע נאמר במשנתנו שכל התבלינים מצטרפים לשיעור הוצאה, ולכאורה משמע שמצטרפים גם אלו שאינם ממתקים את הגדירה? תרץ את הגמרא, חנה מחזו למתק. גם משנתנו עוסקת רק במיני תבלין שממתקים את התבשיל. דנה הגמרא בשיעורי הוצאה של סממנים שמכינים מהם צבעים. שנינו במשנה המוציא לרשות הרבים קליפי אגוזין וקליפי רימונים, סטיס ופועה, שיעורם כדי להתחייב, כדי לצבוע בגד קטן, מקשה הגמרא סתירה. ורמיני הקשה עליך סתירה ממה שאמרו בברייתא, המוציא סמנים שרועין במים ומוכנים לצביעה, שיעורם כדי לצבוע בהם צמר לדוגמה, להראות ללקוחות עם הצבע ראוי להם, וכמות הצמר לדוגמה מספיקה לעירה, כדי לסתום את קנה ההריגה שבו נתונה פקעת הערב. פעולת ההריגה נעשית על ידי שמותחים את חוטי השתי על מכונת ההריגה ומעבירים ביניהם את חוט הערב. ההשחלה נעשית על ידי שמניחים פקעת של חוט הערב בתוך קנה וסותמים את פיו בפיסת צמר. עירה, בלשון הגמרא, ויש שם נקף קטן ליציאת החוט. את הקנה מעבירים בין חוטי השתי ופקעת חוט הערב מתגלגלת בתוך הקנה, וחוט הערב יוצא לפי הצורך, וכך נמתח חוט הערב בין חוטי השתי. כך מסביר המהירי. אם כן רואים שזהו שיעור אחר ממה שנשנה במשנתנו, מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, משנתנו עוסקת בסממנים שאינם שרויים ואינם מוכנים לצביעה. ולכן השיעור אינו כדי לצבוע דוגמה לעירה, לפי שאין אדם טורח לשרות סממנים לצבוע בהם דוגמה לעירה, אלא כדי לצבוע בגד קטן. ואילו הברייתא עוסקת בסממנים השרויים ומוכנים, ולכן שיעורם לצבוע דוגמה לעירה. שיעור קטן יותר ומחמיר יותר. עומדת הגמרא עכשיו על טיבם של חומרי הניקוי שנזכרו במשנה. שנינו במשנה מוציא מי רגליים, נטר ובורית, כמוליה ואשלג, שיעורם להתחייב בהוצאה מרשות לרשות כדי לחבס בגד קטן. מבארת הגמרא מי רגליים תנא שנינו בברייתא, מי רגליים חייב על הוצאתם רק עד בין 40 יום. לאחר זמן זה הם אינם מועילים ולא חייבים על הוצאתם. נטר תנא שנינו בברייתא, נטר אלכסנדרי, תשובה מאלכסנדריה ולא נטר שובה ממקום ששמו אנפנטרין. בורית, אמר רב יהודה, זה חול. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו הבורית והחול, משמע שחול זה לא בורית. מתרצת הגמרא, אלא מהי בורית? קבירתא, גופרית. מי טבעי, מקשה על כך הגמרא, הוסיפו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שביעית, הוסיפו עליהם על מיני הצמחים שעושים מהם צבעים השנויים במשנה במסכת שביעית פרק ז' משנה א', שיש להם קדושת שביעית, גם את מיני הכביסה הבאים. החלביצין, זרע עשוי כמין ביצים, ויש אומרים שהוא צמח הנקרא ביצי נץ החלב, והוא פרח לבן, ועל עינון, לענה והבורית והעל, שורש של עשב הנקרא העל, ואיסל כדאי איתך אם היה עולה בדעתך שבורית זה קבירתא, זה גופרית, קבירתא מאיתא, וכי יש לגופרית יש קדושה בשביעית, והתניא הראשונינו בברית הזה הכלל כל צמח שיש לו עיקר שורש באדמה שממנו הוא יונק, ובמסכת עבודה זרה בדף י' פירש רשי שהכוונה שמתקיים בארץ גם בימות הגשמים, יש לו קדושת שביעית ושאין לו עיקר, אין לו שורש באדמה, כגון קישויים ודילויים, אין לו קדושת שביעית, ולא גופרית היא חומר שמוציאים מהאדמה ואין לה שורש בארץ. תרץ את הגמרא, אלא מהי בורית? העלה. מקשה הגמרא, והתניא הבורית והעלה, משמע שהם שני דברים שונים. תרץ את הגמרא, תרי גבני העלה, ישנם שני מיני העל. כימוליה מה זה? אמר רב יהודה, זה צמח הנקרא שלוף דוץ. רש"י כותב שלא נתפרש איזה צמח הוא. ועל פי הערוך מפרשים, מין עשב שזורים אותו, וכשגדל מעט שולפים אותו מהאדמה ונועצים אותו במקום אחר בארץ. כשגדל כל צורכו, עוקרים אותו ומייבשים אותו וטוחנים אותו ורוחצים בו את הידיים, והוא מנקה את הידיים מן הלכלוך. אשלג, אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הימה, שאלתי את כל יורדי הים ואמרו לי, שונענה שמי ומשתקח בנוקווה דמרגניתה. קוראים לו שונענה והוא מצוי בנקב שבמרגליות ששולים מהים, ומפקילי ברמצה דפרזלה. מוציאים אותו מהמרגליות על ידי מסמר ארוך של ברזל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף צעדי עמוד א'. משנתנו דנה בשיעורי הוצאה של חפצים שונים. אומרת המשנה, פלפלת המוציא פלפלת מן צמח. רש"י כותב שאין הכוונה לפלפל המצוי אצלנו, ומבאר התוספות יום טוב, כי לרש"י היה קשה, הרי הפלפל המצוי אצלנו הוא מין תבלין, ולעיל במשנה בדף פ"ט עמוד ב' שנינו, ששיעור הוצאת התבלין הוא כדי לטבל ביצה קלה, ולכן כותב רש"י שהפלפלת הוא צמח אחר. המוציא פלפלת מן צמח שיעורה בכל שהוא. הגמרא תבאר למה ראוי פלפלת בשיעור הזה. וכן עיטרן, חומר המשמש לאבערה, במשנה לאל בדף חב דלת עמוד ב' ביה רשי, שלאחר שיוצא הזפת מן העץ, שורפים את הזפת באש, ויוצא ממנו פסולת צלולה כשמן, והוא היתרן. גם היתרן, כדי להתחייב על הוצאתו מרשות לרשות, שיעורו בכל שהוא. מיני וסמים שמפיצים ריח טוב, ומיני מתכות שיעורם בכל שהן. והגמרא תבאר למה ראויה המתכת כלשהי. המוציא מאבני המזבח ומאפר המזבח, מקק ספרים, ריקבון הספרים הבא מאכילת תולעים, ומקק מטפחותיהם, ריקבון הבגדים שהספרים הולבשו בהם, שיעורם בכל שהוא לפי שמצניעין אותן, לגונזן מפני קדושתם. כל דבר קודש טעון גניזה, כמבואר במסכת מגילה בדף חבב עמוד ב'. ואף כל שהוא יש לו חשיבות. והרמב"ן מאיר שהדין ששנה כאן התנה במשנה באבני מזבח ומקק של ספרים ומטפחותיהם שחייבים חטאת על הוצאתם, היינו דווקא לרבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה, שהרי אינו מוציא אותם להשתמש בהם, אלא לגונזם. אבל לרבי שמעון הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, גם כאן פטור. רבי יהודה מוסיף ואומר, אף המוציא משמשי עבודה זרה שיעורם בכל שהוא, שנאמר בספר דברים פרק י"ג פסוק חי, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. המילה מאומה משמעותה כלשהו, הרי שהתורה החשיבה לשלילה אפילו כלשהו מהעבודה זרה. ועל זה קשה, הרי שנינו לאל בדף עין ה' עמוד ב', שכל הקשר להצניע ומצניעים כמותו ואוציאו בשבת חייב. ומדייק את הגמרא שם מהמשנה, שהמוציא עצי השירה שדינם לשריפה, אינו חייב עליהם כיוון שהם מאוסים וצריך לאבדם ואין מצניעים אותם. הרי לרבי יהודה במשנתנו חייבים גם על הוצאת משמשי עבודה זרה, כיוון שהתורה החשיבתם באומרה מאומה. אומר רשי שאכן המשנה לאל אינה סוברת כרבי יהודה. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף צדי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה נזכרו כמה שיעורי הוצאה בכל שהוא, והגמרא מבארת למה הם ראויים. אומרת הגמרא שנינו במשנה מוציא פלפלת שיעורה בכל שהוא, מבררת הגמרא למה היא חזיה, למה ראויה כמות כלשהי של פלפלת התשובה לריח הפה, להסיר ריח רע בפה על ידי הנחת פלפלת בו. כך מבארת הגמרא במסכת כתובות בדף עין ה' עמוד א', והרשש מאיר שלאל בדף סמך ד' עמוד ב' מבואר במשנה, שאישה יוצאת בשבת בפלפל שבפיה, וביירה הגמרא לאל בדף סמך ה', שהפלפל מונע את ריח הפה, כמו שאמרו כאן בפלפלת, ואם כן פלפל ופלפלת דבר אחד הם. אם כן, מדוע ביר רשי במשנה שפלפלת אינו פלפל שלנו? שנינו במשנה מוציא יתרן שיעורו בכל שהוא, מבררת הגמרא למה היא חזיה, למה ראויה כמות כלשהי של יתרן, מתרצת הגמרא לצלחתה, לכאב חצי הראש על ידי ריח כלשהו מהיתרן, נחלש הכאב. כך מסביר רבינו פרחיה. שנינו במשנה מוציא מיני בסמים שיעורן בכל שהן. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מוציא צמח שמפיץ ריח רע. ורשי מביא לדוגמה צמח הניקה חלטית שמאשנים בו חולים ותינוקות כדי להבריח מעליהם את המזיקים. שיעורו בכל שהוא. המוציא שמן טוב שיעורו בכל שהוא. ארגמן, צבע שצובעים בו ארגמן. ורשי אומר לא נתבהר הטעם מדוע שיעורו בכל שהוא. והוא מוסיף שנראה שראוי הוא להערכה. ראינו שלכן שיעורו בכל שהוא, כיוון שגם כמות קטנה ראויה להריח בה. ובפסקי הריד כתב, שהכוונה לבגד צבוע שכל שהוא ממנו חשוב כדי לעשות ממנו אימרה. אז אומרת הברייתא תנו רבנן המוציא צמח שמפיץ ריח רע שיעורו בכל שהוא, המוציא שמן טוב שיעורו בכל שהוא, ארגמן שיעורו בכל שהוא, ובתולת הוורד, ורד צעיר שיעורו בעלי אחת. ופסקי הריד הסביר שהיא גדלה לבדה בכלח אחד שדרך השושנים לעלות כפוטין, וזה עולה לבדה והיא חשובה. דהיינו שמחמת חשיבותה די בעלי אחד ממנה כדי להתחייב. שנינו במשנה מוציא מיני מתכות שיעורן בכל שהן, מבררת הגמרא למה היא חזו, למה הם ראויים לשמש בכל שהוא. תניא נאמר בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר שכן ראוי לעשות ממנה דורבן קטן. הוא מלמד הבקר הנזכר בפסוק בספר שופטים, ופירושו מסמר בראש מוט, שבו מדריך האדם את פרתו לחרוש את השדה בתלמים ישרים ומבלי לנטות ימין ושמאל. הסברו של רבי עובדיה מברטנורה. דנה הגמרא במקדיש מתכות לבדק הבית ולא פרש כמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אומר הרי עלי ברזל לבדק הבית ולא פרש כמה. אחרים אומרים, בדרך כלל אחרים אומרים הכוונה לרבי מאיר, כאמור במסכת אוריו דף י"ג, אז אחרים אומרים לא יפחות מאמה על אמה. מבררת הגמרא למאי חזיה, למה ראוי לשמש ברזל בגודל אמה על אמה בבית המקדש? אמר רב יוסף לחליה עורב למגרש העורבים. טבלה של ברזל מצופה במסמרים חדים שהיו מניחים על גג ההיכל כדי למנוע מהעורבים לשבת שם. רש"י במסכת ערך בדבב כתב שהמילה קליה מלשון גירוש בארמית, או מלשון מניעה כמו לא תכלה רחמך. ואי כדאמרי ויש שאמרו את הברית הזו בלשון אחרת, אחרים אומרים לא יפחות מקליה עורה וכמה שיעורו? אמר רב יוסף אמה על אמה. בהמשך הברית הנאמר האומר הרי עלי נחושת ולא פירש כמה לא יפחות ממאה כסף. לא יביא נחושת השווה פחות ממאה כסף. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לא יפחות. מדוע לא אמרו שהנודב נחושת לבדק הבית לא יפחות ממטבע עשויה נחושת? כמו שאמרו במסכת מנחות בדף קובב, שאומר הרי עליי זהב לא יפחות מדינר זהב, ואומר הרי עליי כסף לא יפחות מדינר כסף, מתרץ הריטב"א שפרוטה של נחושת אינה חשובה. ומן הסתם הייתה דעתו להקדיש נחושת בכמות חשובה יותר מפרוטה. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר לא יפחות מצינור הקטנה ממזלג קטן של נחושת שנוהגים לטוות בו חוטי זהב. מבררת הגמרא למאי חזיה, למה ראוי לשמש מזלג כזה בבית המקדש? אמר אביי, שמחטטים בה את הפתילות, מסירים בו את ראש הפתילה השרוף ומקנחים הנירות מהאפר שבתוכם, הצלוחיות שהשמן והפתילות בתוכה. דנה הגמרא בעניין מקק ספרים ומטפחות שנזכרו במשנה. שנינו במשנה מקב ריקבון של ספרים ומקק ריקבון של המטפחות שמכסים בהם את הספרים, שיעורם בכל שהוא כדי להתחייב על הוצאה מרשות לרשות. מציינת הגמרא את שמות התולעים שגורמים לרקב. אמר רבי יהודה, התולעת ששמה מקק גורמת לרקב דה ספרי של הספרים. התולעת ששמה תכך גורמת לרקב דה שיראי של בדי משי. והתולעת ששמה ואילה היא התולעת שגורמת לרקב דה אינווי של הענבים. ופה, תולעת ששמה פה היא התולעת הגורמת לרקב דה תהיני של התהנים. וה, דה רימויני. תולעת ששמה ה גורמת לרקב של הרימונים. כולו סכנת, כל התולעים הללו סכנה לאוכלם. ולכן יש להיזהר בלילה קודם שיוכל מאותם מאכלים שתולעים אלו מצויים בהם, לבדוק אותם כדי שלא יוכלם ויסתכן. כך נאמר באוצר הגאונים. הביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, הוא תלמיד עדה ויתיב כמי דה רבי יוחנן. היה תלמיד שהיה יושב לפני רבי יוחנן, אבי כאכיל תהנה, היה אוכל תהנים. אמר לי התלמיד לרבי יוחנן, רבי, קוצין יש בתהנים. והתלמיד לא ידע שתולעת התהנים, ששמה פה, מנקרת בגרונו. אמר לו רבי יוחנן, קטלי פה לדין. התולעת פה הרגה לאיש הזה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה, מצויה שלוש שורות לפני סוף דף צדי עמוד א'. משנתנו ממשיכה לדון בשיעורי הוצאה שונים. אומרת המשנה, המוציא לרשות הרבים קופת הרוכלין, קופה קטנה של מוכרי בשמים לנשים שבתוכה מונחים צרורות של בשמים מסוגים שונים, אף על פי שיש בה צרורות ממינין הרבה של בשמים, אינו חייב חטאת על כל צרור וצרור, אלא חייב רק חטאת אחת על הוצאת הקופה. ונשאלת השאלה, מה החידוש במשנה שהמוציא מינים הרבה בקופת רוכלין שאינו חייב אל החטאת אחת? הרי גם אם הוציא מין בשמים אחד וחזר והוציא מין אחר בהיעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת? וכל שכן, כשהוציא את כולם בבת אחת? כך שואלים התוספות בדיבור המתחיל המוציא. תרצים התוספות בשם רבינו טעם שהחידוש הוא, שאף אם נודע לו שהוציא לרשות הרבים מין אחד והביא חטאת, ואחר כך נודע לו על מין נוסף שהיה באותה הוצאה, שאילו היה מוציאם בזה אחר זה, הייתה הכפרה מחלקת את החטאות, כמבואר לעיל בדף עינה לפעמוד ב'. מכל מקום, בקופת הרוחלין, אינו חייב חטאת נוספת, לפי שכל מיני הבשמים הנמצאים בכלי אחד חשובים כדבר אחד, ואין המינים מחלקים לחטאות. ועוד מתרצים התוספות בשם רי, שהחידוש הוא שאף לרבי יהושע לעיל בדף עינה א', הסובר, שהאוכל כזית חלב מבושל וכזית חלב צלי בעלם אחד, חייב שתי חטאות, לפי שמיני האוכלים מחלקים לחטאות. מכל מקום, לעניין הוצאה, מיני בשמים אינם מחלקים. ובחידושים המיוחסים לרן הוא מבאר את החילוק של עניין אכילה חלוק כל מאכל בטעמו מחברו, ולכן המאכלים מחלקים. אבל עניין הוצאה לרשות הרבים, אין חשיבות במין פסמים זה על מין אחר, ולכן אין המינים מחלקים. ממשיכה המשנה ואומרת, המוציא לרשות הרבים זרוני גינה פחות מכגר או גרת. מעט פחות מכגר או גרת, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. והתוספות יום טוב כותב שכוונת הרמב״ם לכזית, ואף שהשיעור בכל האוכלים בהוצאה הוא כגר או גרת, מכל מקום בזרוני גינה חייב גם על פחות מכך, כיוון שמקיימים זרונים לזריה בפחות מן השיעור הזה. אם כן, המוציא לרשות הרבים זרוני גינה פחות מכגר או גרת חייב חטאת, ורבי יהודה בן בתירא אומר, אפילו לא הוציא אלא חמישה זרוני גינה, חייב. ממשיכה המשנה בדף צדי עמוד ב', המוציא זרע קישואין, שיעורו בשניים, שני גרגירים, משום שהוא חשוב, לכן אין שיעורו כשאר זרוני גינה השנויים קודם לכן במשנה. ויפה עיניים כותב שבתלמוד הירושלמי מוכח שהטעם שקבעו חכמים ששיעור הוצאה בזרע קישואים הוא שניים ולא כגר או גרת כשאר המאכלים, משום שזרע קישואים אינו נאכל אלא נזרע, ולכן שיעורו לפי מה שדרך בני אדם להוציא לזריעה. אומרת המשנה, זרע דילואין שיעורו בשניים, זרע פול המצרי שיעורו בשניים. גם זרעונים אלו חשובים משאר זרעוני גינה ולכן שיעורם בשניים, אומר רבי עובדיה מברטנורה. אומרת המשנה, חגב חי טהור שיעורו בכל שהוא, משום שמצניעים אותו לקטן לשחק בו. הגב מת שיעורו כגר או גרת, כדין שאר מאכלים. כותב התוספות יום טוב שהטעם שקבעו שיעור הגב מת כגר או גרת, משום שראוי לאוכלו מת גם בלא שחיטה. והרשש כתב שאף אם לא היה ראוי לאוכלו, מכל מקום היה ראוי לתנו לגוי. כמבואר בתוספות דיבור המתחיל שמצניעין. אבל על זה קשה שאם אכן זהו אתה, מדוע חולק תנא קמא בחגיו חי טמא, והרי גם הוא ראוי לתנו לנוכרי קטן לשחק בו. ממשיכה המשנה ואומרת, ציפורת כרמים, והגמרא תבאר מה זה, בין חיה בין מתה, שיעורה בכל שהוא, לפי שמצניעים אותה לרפואה. רבי יהודה אומר, אף המוציא חגיו חי טמא, שיעורו בכל שהוא, לפי שמצניעים אותו לקטן, לשחוק בו. אבל תנא קמא סובר שאין אדם מצניע חגיו טמא לקטן לשחק בו, שמא יאכלנו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף צדי עמוד א' וסיומה בדף צדי עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום הפרק התשיעי של מסכת שבת, פרק ששמו אמר רבי עקיבא, פרק שמסתיים בדף צדי עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף. דנה הגמרא בשיעורי הוצאה של זרעים. שנינו במשנה שיעורי הוצאה של זרעים למיניהם, והשיעור הקטן ביותר הוא שני גרגירים. אומרת הגמרא ורימיני, הקשה סתירה ממה ששנינו להיל בדף פי עמוד ב', המוציא זבל וחול הדק, שיעורו כדי לזבל כלח של כרוב, דברי רבי עקיבא. והחכמים אומרים כדי לזבל קרישה, מנקרתי שראשו שמן, שהוא שיעור קטן מזה של רבי עקיבא. ומכל מקום מוכח שגם זרע הבא מגרגיר אחד הוא חשוב, ומדוע הצריך משנתנו שני גרגירים? תרץ את הגמרא מרב פאפה, המשנה לאיל עוסקת באופן דזריה, שהכרוב או הקרישה כבר זרועים, ולכן כל זרע הוא חשוב. שאדם תורח לזבל גם זרע אחד שכבר נזרע. אבל משנתנו עוסקת באופן דלא זריעה, שעדיין לא זרעו את הזרעונים, ולכן שיעורם גדול יותר לפי שאין אדם תורח להוציא נימה אחת, גרעין אחד לזריעה. שנינו במשנה המוציא זרע כישועין, שיעורם בשני גרגירים, מביאה הגמרא ברייתא שדנה בשיעורי הוצאה בדברים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. המוציא גרעינים של תמרים, אם הוציאם לנטייה, ואין הכוונה שהוציא את הגרעינים לרשות הרבים על מנת לנוטעם, שאם כן היה שיעור גרגיר אחד, מחייב. כמבואר לקמן בדף צדי א' עמוד א', שרבי מאיר מחייב ומוציא גרגיר חיטה אחת לזריעה. אלא מדובר שהגרעינים הללו ראויים לנטייה, או שבאותו מקום רגילים לנוטעם, ולכן שיעורם בשני גרגירים. כך אומר התוספות, בדיבור המתחיל עם לנטייה שניים. אז אם כן אמר בברייתא מוציא גרעינים של תמרים, אם מוציאן לנטייה שיעורן בשתיים בשני גרעינים, ואם מוציאן לאכילה שיעורן כמלוא פי חזיר, והיינו משום שראויים ליתן אותם או למוכרם לגוי שמגדל חזיר. אבל אין לומר שהכוונה שראויים ליתן אותם לחזיר שלו, שהרי אסור לישראל לגדל חזירים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב', כך תוספות בדיבור המתחיל, שמצניעים אותו לחזיר. ובחידושים המיוחסים לרן כתב שמדובר להוציא את הגרעינים בפירוש לאכילת בהמה, ולכן משערים באכילת חזיר, כיוון שהגויים היו נוהגים לאכילם לחזיר. אבל אם הוציא את הגרעינים בסתם, אין משערים באכילת חזיר של גוי, כיוון שהשיעור נקבע רק לפי מה שראוי לישראל. הוא מוכיח את זה מהגמרא לקמן בעניין חגב טמא. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכמה הוא השיעור של מלוא פי חזיר? גרעינה אחת. ואם הוציאם להסיק בהם שיעורם כדי לבשל כגר או גרת מביצה קלה, דהיינו ביצה תרנגולת. ואם הוציאם לחשבון כדי ששמשו סימן לזכור מספר כלשהו, כגון סוחר שפורק סחורה לחנווני, מניח בצד מטבע פשוט, על כל דינר שהחנווני מתחייב לו, ולבסוף משלם לסוחר סך דינרים השווה לסך הפשוטים שהונחו בצד. אז אם הוציאן לחשבון כדי ששמשו סימן לזכור מספר כלשהו, שיעורם בשתיים, ואחרים אומרים, שיעורם בחמש גרעינים. דרך האדם לזכור עד מניין של ארבעה דברים, אבל מחמישה דברים ומעלה דרכו לשכוח והוא עושה לעצמו סימן. לכן אחרים אומרים ששיעור החיוב בהוצאה מרשות לרשות הוא בחמש גרעינים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, מוציא שני נימין מזנב הסוס ומזנב הפרה, חייב, לפי שמצניעין אותן לנשבין, לרשת ללכידת עופות, כאמור במשנה במסכת בבא קמא דף ע"ט. המוציא מקשה של חזיר, שערות קשות של חזיר שגדלים על שדרתו, שיעורן בשערה אחת, משום שהרצענים משתמשים בשערות הללו כמחתים לתפירה, אומר רש"י. המוציא צורי דקל, ענפים כלופים של דקל שעושים מהם סלים, ורש"י מבאר שהכוונה לנצרים כלופים שעושים מהם סלים וערוך, והרמב"ם בפירוש המשניות כתבו שנצרים הם ענפים, אז המוציא צורי דקל, שיעורם שתיים, שני ענפים, כיוון שעושים מהם שני בתי נירין, כלומר הריגת שתי שורות, שכשעושים הריג מנצרים רגילים להרוג מיד שתי שורות של ערב, כיוון ששורה אחת אינה מחזיקה ומתפרקת. כך רש"י לקמן בדף קוף ג', ותורי דקל כמין חוטים אבים הגדלים סביב הדקל, שיעורם באחת בחוט אחת. ורש"י כותב שאינו יודע לאיזה מטרה ראוי לשמש הסיב האחד. והערוך ופסקי הריד כותבים שסיב אחד ראוי לתפור בו פי דלת יבישה קטנה ששותים ביין. והמאירי כתב שיש מפרשים שהוא ראוי להקות בו את הבהמה, שמתוך שהוא לך הוא אינו נשבר. בבארת הגמרא מה טיבה של ציפורת הקרמים שהוזכרה במשנה. שנינו במשנה מוציא ציפורת קרמים מרשות לרשות בין חיה בין מתה שיעורה בכל שהוא. שואלת הגמרא מהי ציפורת קרמים, אמר רב, שמה פליה ביארי. ובמסכת חולין בדף סמכה עמוד א' מובט ברייטה, שלומדת מהפסוק האמור בפרשת שרץ העוף המותר באכילה, להביא ציפורת קרמים, ומשמע שהוא מין חגב והוא טעור. אבל רבי עובדיה בברטנורא כתב שהוא עוף, והמאירי כותב שהוא עוף טמא שאוכלים אותו לרפואה. והאחרונים מביאים ראיה למאירי מספר תוספתא עתיקתא, שהתנשמת שהיא מהעופות הטמאים היא ציפורת הקרמים. אומרת הגמרא, אמר אביי, ומשתכח בדקלה דחד נברה. ציפורת הקרמים מצויה בדקל צעיר שלא נקרח סביבו אל חוט אחד, ואף דילה עושים ממנה מאכל לחוכמה, כדי לפתוח את הלב לדברי חוכמה, ואופן אכילתה כך הוא. אכילה לפלגה דה ימיני, אוכל את חציו הימני, ופלגה דה שמאלי רמילה בגופתא דה נחשה, חציו השמאלי מניח בקנה מנחושת, וחתים לה בשיטין גושפנקה. סותם את הקנה בסתימות רבות, כגון בזפת, בשעבה ואדמה, רשי אומר לאו דווקא 60 חתימות, וטלי לה באיברה דה שמאלה ותולה את הקנה על זרועו השמאלית, וסימנך הסימן על איזה זרוע לתלותו, הוא הפסוק בקהלת פרק י' פסוק ב' לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, והיינו הכסיל שצריך לפתוח לו את הלב, יתלה את הקנה לשמאלו, וחכים כמה דבאי, כאשר יעשה זאת יחכים כמה שירצה וגמר כמה דבאי, וילמד כמה שירצה ואכילי לאידך פלגה, ואחרי שיחכים יאכל את חציו השמאלי שהיה מונח בקנה, דהי לא, מעקר תלמודו. אם לא יאכל אותו, ישכח את כל החוכמה שלמד על ידו. דנה הגמרא בשיעור הוצאה מרשות לרשות בשבת של חגב. שנינו במשנה רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי תמה, שיעורו בכל שיעור לפי שמצניעים אותו לקטן לשחק בו. ובהרת הגמרא ותנא קמא שאמר שדווקא חגב טהור שיעורו בכל שיעור סבר, לא. חגב טמא אין מצניעים אותו לקטן לשחק בו, ולכן אין שיעורו בכל שהוא. מה היא טעמה, מה הטעם שאין נותנים אותו לקטן לשחק בו, משום שחוששים דילמה אכילי, שמה יוכלנו בעודו חי. וגם רבי פדת, הסובר במסכת יבמות בדף קוף י' ד' שקטן האוכל נבילות, אין בית דין מצווים להפרישו מהם. מכל מקום מודה שאסור לאכילו בידיים, כמבואר שם בגמרא בברייתא, שנאמר בתורה בעניין אכילת השרצים לא תאכלום. ומאחר שהפסוק מיותר, דרשו חכמים וקראו את התיבות הללו לא תאכילום. ללמדנו להזיר גדולים על הקטנים, כלומר לא להכילם נבילות בידיים. וכתב המגן אברהם בסימן שין מם ג' סיף קטן ג' שמוכח מהגמרה, כאן, שאף שאינו מכניס את החגב לפי ולא רק נותן לידיו, הרי זה נחשב למאכילו בידיים. מקשה הגמרה, יחי, אם יש חשש שיוכלנו בעודו חי, טהור נמי, הרי גם בחגב טהור יש לחשוש שיוכלנו בעודו חי, ואף שאין חגב טעון שחיטה ואין באכילתו בעודו חי איסור עבר מן החי, מכל מקום יעבור על איסור בל תשקייצו. דה רב כהנא, אבי קיים קמי דה רב, שהרי רב כהנא היה עומד ולומד לפני רב, ואבי קמא בר שושיבה, אפומי, העביר מן חגב טהור ליד פיו. אמר לי, אומר לו רב לרב כהנא, שקלי, כחנו משם, דה לא לימרו מי חלקה אכילי, שלא יאמרו אכל זה חגב חי, וכעבר משום, בל תשקצו את נפשותיכם. שמפסוק זה אסרו חכמים שלא לאכול מאכלים ומשקים המאוסים על רוב בני אדם. מתרץ את הגמרא אלא הטעם שאין נותנים חגב טמא לקטן, ומשום שחוששים דילמה מית ואכילי. שמא ימות ויוכלנו, אבל אין חוששים שיוכלנו בעודו חי. ורבי יהודה המתיר ליתן חגב חי טמא לקטן, ומחייב משום כך את המוציאו בשבת מרשות לרשות, אינו חושש שימות ויוכלנו הקטן משום דהי מעית, אם ימות החגב, הקטן משפת ספידלי. הקטן יבכה עליו, אבל לא יוכלנו. רק נציין שחגבים אינם טעונים שחיטה, ולומדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ו, זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה. הרומסת במים ולכל הנפש השורצת על הארץ, ואמרו חכמים, וכל נפש החיה הרומסת במים אלו דגים, ולכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים, וחגבים נכתבו לאחר דגים ללמדינו, שדינם כדין דגים שאינם צריכים שחיטה. כך רשי במסכת חולין דף סמך וב בשם הלכות גדולות. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, דלא לאמרו, שאף שאסור לאכול חגב חי משום בל תשקייצו, מכל מקום, כשחותך ממנו עבר ורוחצו ואוכלו, אין בזה משום בל תשקצו. וכאן מדובר שאוכלו כשהוא חי, ושלם. אדרן הלך אמר רבי עקיבא, אדרן הלך אמר רבי עקיבא, אדרן הלך אמר רבי עקיבא, סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית את הפרק התשיעי של מסכת שבת. פרק ששמו אמר רבי עקיבא, פרק שמסתיים שש שורות לפני סוף דף צדיק. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי של מסכת שבת, פרק שכאמור תחילתו בדף צדיק עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, פרק ששמו המצניע. הפרק הזה משלים את ביאור שיעורי ההוצאה שבפרקים הקודמים. יבואר בפרק הזה שיש אופן שמתחייב בהוצאה מרשות לרשות גם פחות משיעורה, ומתוך כך יתבהר בפרק עוד עניינים אחרים במלאכת ההוצאה שפעמים שחייב עליה ופעמים שפטור, הן מצד המקום שהכניס אליו והן מצד אופן הוצאתו. ומתוך כך יתבהר בפרק העשירי ששמו המצניע אופני חיוב ואופני פטור גם במלאכת תלישה. כך מקדים המאירי את הקדמתו לפרק הזה. לאחר שלמדנו לאל שאדם מתחייב חטאת על הוצאת דבר רק בשיעור מסוים, השיעור הקבוע לאותו דבר, שכך הוא ראוי להצניע, ואנשים מצניעים בשיעור זה, כמבואר במשנה לאל בדף עין ה' עמוד ב', מביאה המשנה הפותחת את הפרק העשירי, אופן שהמוציא מתחייב בכל שהוא. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק העשירי, שש שורות לפני סוף דף צדי. המצניע דבר לזרע, והיינו לא רק אם יצניעו בשבת עצמה, אלא גם אם יצניע בימות החול, מסביר רבינו חננאל, מצניע דבר לזרע לזרעו, וכן אם יצניעו לדוגמה להראות לאחרים שיש לו למכור ממינים אלו, וכן המצניע לצורך רפואה והוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, והיינו אף שהוציאו בסתם שלא לצורך הדבר שלצורכו יצניעו, חייב חטאת על מלאכת ההוצאה בשיעור כלשהו, אף שאינו כשיעור ששאר בני אדם מתחייבים עליו, כיוון שיצניעו וגילה דעתו שהוא חשוב בעיניו, וכל אדם אחר אין חייב עליו על הוצאת דבר, אף שיצניעו אדם אחר לאחד מן הדברים האמורים, אלא אם היה בו כשיעורו, שהרי לא יחשיבו בפחות מכך. כל אחד בשיעור המפורש בו, לעיל במשנה בסוף הפרק הקודם, בזרעים חמישה, בזרע כישויים ודילויים ופול מצרי שניים, שאר הדברים כגון יין או שאר מאכלים או גמי, כשיעורים המפורשים לעיל בפרק כלל גדול בדף עין וב, ובפרק המוציא יין לעיל בדף עין ח. ורשי מסביר, מדוע זה שיצניעו חייב חטאת על מלאכת ההוצאה בשיעור כלשהו, כיוון שיצניעו וגילה דעתו שהוא חשוב בעיניו. והיינו במצניע לזרע דוגמה ורפואה שיש חשיבות בכך אף בכל שהוא. ורק בסתם אין אדם מחשיבו בכך, אבל המצניע לאכילת דבר מאכל פחות מכגר או גרת, אין מתחייב בהוצאתו כיוון שאין חשיבות באכילה פחותה מכגר או גרת, שאין דעתו של אדם מתיישבת באכילת פחות מן השיעור הזה. והמרומי שדה תמה מדוע הוצרח התנא לומר המצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה, ולא אמר סתם המצניע חייב בכל שהוא, ולכן הוא כותב שבאוכל אין מועיל למצניע פחות מכגר או גרת, שהרי שיעור אוכל שהוא בכגר או גרת, זו הלכה למשה מסיני כאמור במסכת עירובין בדף ד' עמוד ב'. לכן אמר שסיבת הצנעתו לזרע או לדוגמה או לרפואה, וכיוון שיחשיבו לכך שוב אין שיעורו דווקא בכגר או גרת כאכילה וחייב גם בכלשהו. שואל רש"י, מדוע הוא צריך התנא לחזור ולשנות את הדין הזה כאן? הרי כבר שנינו לי במשנה בדף עין ה' עמוד ב', שאף בשיעור שאינו ראוי להצניע ואין מצניעים כמוהו, מי שכן יצניע חייב על הוצאתו בשבת. יושב רש"י שכאן בא להשמיענו התנא דין נוסף, שאף אם שכח לצורך מה יצניעו חייב על הוצאתו, כיוון שמוציא על דעת הצנעתו הראשונה, כפי שהגמרא תבהר. והמאירי מיישב שלאל מדובר בדבר שאינו ראוי להצניעו מצד פחיתותו, ואף שחייבו את המצניע שהוציאו, היה מקום לומר שחייב רק אם מוציא ממנו כשיעור כזית או גר או גרת, אף ששאר בני אדם אינם חייבים על הוצאתו גם בשיעור הזה, כיוון שאינו ראוי לכלום. לכן בא התנא ללמדנו שהצנעתו מועילה לחייבו גם במשהו. כעת מבארת המשנה אופן שגם המצניע חייב על הוצאת הדבר שיצניע, אבל רק כשיעורו, ולא בשיעור שהוא יצניע. אומרת המשנה, אמנם ממחר שהוציאו לזריה, חזר בו המצניע ונמלח שלא להשתמש בדבר המוצנע כמחשבתו הקודמת, והכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד, והגמרה לקמן בדף צדי א' עמוד ב' תבאר את אופן ההחזרה וההכנסה שאליו התכוונה משנתנו, אינו חייב על ההכנסה הזו, וכן אם יחזור ויוציאו, לא יהיה חייב אלא אם היה בו כשיעורו, שכיוון שחזר בו, ביטל את מחשבתו הראשונה וחזר דינו להיות כשאר בני אדם שלא יצניעו מעולם. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק העשירי של מסכת שבת, פרק ששמו המצניע, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא לשון הדין הראשון במשנה, למה לי למתנה המצניע? מדוע הוא צריך התנא לשנות המצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה, והוציאו חייב בכל שהוא? ליתני, שישנה התנא במשנה המוציא לזרע ולדוגמה ולרפואה, חייב בכל שהוא, גם אם לא יצניעם קודם לשם כך, כיוון שלכך הייתה מחשבתו בהוצאתם. שהטעם שהצריכו חכמים שיעור בהוצאת גרעינים בסתם, וכפי שאמרו לעיל בעמוד הזה, מפני שאין דרך בני אדם לטרוח להוציא גרעין אחד לזורו, ולכן המוציאו בסתם חייב רק אם מוציא גרעינים כשיעור, אבל התורח ומוציא גרעין אחד לזרע, גילה דעתו במפורש שיחשיבו, וחייב, והוא הדין בהוצאה לצורך דוגמה ורפואה. אמר אביי, מתרץ אביי, הנה ביאור כוונת המשנה. ודאי אם יחשיב את הדבר והוציאו חייב גם בכל שהוא וגם אם לא יצניעו קודם לכן. ואחר במה יסקינן כאן במשנה שחייבה את המוציא כל שהוא. רק אם יצניעו מקודם, במה מדובר? כגון שיצניו מתחילה לצורך דברים אלה, ושכח לאחר מכן לצורך מה יצניו, אבל עדיין זוכר את ההצנאה ורק שכח לצורך מה יצניו. כי אם הוא גם שכח שיצניה, חוזר הדבר לשיעורו, ואם הוציא אוכלים אינו חייב בפחות מכגר או גרת, שסתם הוצאתם לאוכלם ושיעורם כגר או גרת. ומדובר שעדיין רוצה את הדבר שלצורכו יצניו, וייתכן שיזכר לצורך מה יצניו ויעשה כך. ואשתה, עכשיו כשמוציאו, אינו חושב עליו לצורך זרע דוגמה או רפואה, אלא כמה פיקלי סתם המוציאו בסתם, כגון לטלטלו מבית לבית, שלא ניתן לחייבו מצד מחשבת ההוצאה, אלא מפני שהחשיבו מקודם בהצנעתו. מהו דתי מה שמה היה עולה על דעתנו לומר שכיוון שבשעת ההוצאה שכח לאיזה צורך יצניע, בתולי בטלה מחשבתו או נתבטלה מחשבתו להצניע לאותו צורך, ונמצא שאין כאן חשיבות הדבר מחמת הצנעתו וגם אינו מוציאו לצורך זה אלא בסתם, והיינו אומרים שאינו חייב על הוצאתו אלא בשיעורו, כמה שמלן משמיע לנו הטענה שכל העושה מעשה בסתם שאינו חושב לצורך מסוים, על דעת מחשבתו המפורשת הראשונה הוא עושה את המעשה הזה, וחייב אף שהוציאו אחר כך בסתם גם בשיעור כלשהו. מבארת הגמרא את שיטת רבי מאיר בשיעור ההוצאה לזריה. אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי מאיר אף במוציא חיטה אחת לזריה, כיוון שאין שיעור בהוצאה לזריה. מקשה הגמרא פשיטה. הרי פשוט שרבי מאיר סבר כך, שהרי כל שהותנן, כך שנינו במשנתנו, שהמצניע לזרע והוציאו חייב אף בכל שהוא. ורבי מאיר שנה את משנתנו, כי כל משנה שנויה בסתם ללא שם תנה, דברי רבי מאירי, כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ו, ומדוע הוא צריך שמואל לומר את הדין הזה בשיטתו, מתרץ את הגמרא, אף על פי כן הוא צריך שמואל לומר שחייב גם בחיטה אחת, שכן, מהו דתי מה שמה תאמר שהלשון כלשהו שנאמר במשנה אינו אלא להפוק עם מגר או גרת, להוציא ולמעט שאין צריך שיוציא שיעור כגר או גרת להתחייב כשיעור ההוצאה במאכלים, ולעולם אינו מתחייב הדעיקה כזית, עד שיוציא שיעור כזית, ומדובר במשנה שהוציא כזית ונמצא שהחשיבו רק בשיעור הזה, ונקטו דווקא שיעור כזית, אומר הרן, כיוון שהוא שיעור המצוי במקום אחר, לכן כמה השמלן, לכן משמיע לנו שמואל שאין שיעור בהוצאה לזרע כלל. שואל החתם סופר, הרי כבר שנינו במשנה לאל בדף צדי עמוד א', שזרוני גינה שיעורם להוצאה פחות מכגר או גרת, ואף אם לא יצניעם. ומדוע היינו אומרים שגם בהצניעם, באה משנתנו לומר שחייב בפחות מכגר או גרת? תרץ החתם סופר שאין ללמוד חיטה מזרוני גינה, משום שזרוני גינה אינם ראויים לאכילה ועומדים רק לזריה, ולכן שיעורם פחות מכגר או גרת. אבל זרעים של חיטה שסתמם עומדים לאכילה, ודאי שיעורם בכגר או גרת אם לא יצניעם לזרע. מלמלי דברי שמואל היינו אומרים שחידוש המשנה הוא שאם יצניעם לזריה, נעשו אצלו כזרוני גינה וחייב גם בפחות מכגר או גרת. אבל לכל שהוא, ממש אינו חייב, משמיע לנו שמואל שאין זה כך, אלא חייב גם בכל שהוא. מקשר רבי יצחק על ביור הבאי במשנתנו שהמצניע לצורך והוציא בסתם, חייב בכל שהוא. מה תקיף לרבי יצחק ברי דרב יהודה, אלא מעטה שהמשנה תלתה את השיעור בדעתו וכדבריך, שכיוון שהמוציא מוציא על דעתו הראשונה, אף שהוציא כל שהוא בסתם, הוא לא זוכר לצורך מה הוא יצניע, נחשב שהוא הוציא כשיעור והוא חייב, וכי יהיה הדין שאם חישב להוציא כל חפצי ביתו בהוצאה אחת החינמי דלא מחייב דמפיק לכולי? גם שם תאמר שלא יתחייב עד שיוציאם כולם כאחת כמחשבתו, ואם הוא שכח את מחשבתו והוציאם מעט מעט הוא יהיה פטור? ומבאר הפני יהושע את קושיית הגמרא, המקשה ידע שחייב גם כשחשב להוציא את כל כלי ביתו והוציא מעט, משום שזה דומה לרוצה לכתוב שמעון, וכתב רק שם, רק את שתי האותיות הראשונות שחייב אף כשרצה לכתוב יותר, כמבואר לקמן בדף קוף ג', ולכן גם כאן, אף שרצה להוציא יותר והוציא מעט, חייב, אלא שהגמרא מקשה, רב יצחק בריידר, רב יהודה מקשה, הרי בהוצאה הולכים אחרי מחשבתו, וכמו שמחשבתו הראשונה מועילה לחומרה, כך תועיל לכולה, ואף ששינה דעתו, מתרץ את הגמרא, התם שם בחשב להוציא כל חפצי ביתו כאחד, בטלה דעתו אצל כל אדם. אצל כל בני אדם, בעיניהם חשובה הוצאת כל דבר בשיעורו, ואין בידו שלא להחשיב את שיעור ההוצאה חשוב לכל אדם. אבל במצניע לזרע או לדוגמה או לרפואה, כיוון שגם אצל שאר בני אדם דברים אלו חשובים אף בכל שהוא, ואם היו מצניעים לצורך דברים אלו, אף הם היו מתחייבים בהוצאתם אף בכל שהוא, יכול המצניע להחשיב דבר זה ולהתחייב בהוצאתו בשבת. ושיעוריהם נאמרו רק למוציאיהם בסתם, כיוון שאין דרך בני אדם לתרוח בהם בפחות משיעורם. אבל הרוצה לתרוח בפחות, כיוון שאף בפחות הם חשובים אצל בני אדם, ודאי אין דעתו בתהילה והוא יהיה חייב. כך מסבירים הרשב"א והריטב"א. אומר הפני יהושע, אבל המקשה שהקשה מחשב להוציא את כל ביתו סבר, שגם הוציא חיטה אחת לזריעה, פשוט שאינו מצוי בשאר בני אדם. ולכן הקשה מאופן כזה של חשב להוציא כל ביתו, שאף הוא אינו מצוי בשאר בני אדם, וכשם שבזה פותרים, כיוון שבטלה דעתו אצל כל אדם, גם במוציא חיטה אחת לזריעה, יש לפותרו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק העשירי, וכל אדם אין חייבים עליו, אלא כשאורו. מבואר במשנה שאם יצניע אדם דבר בפחות משיעור הוצאתו, אז רק אם אותו אדם מצניע, יוציא את הדבר הזה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב בהוצאתו. אבל אם חבר שלו יוציא את זה, יהיה פטור. מביאה הגמרא שיטה החולקת. אומרת הגמרא מתניתין דלוקר רבי שמעון בן אלעזר, משנתנו שפטרה את המוציא דבר שיצניעו חברו כשאין בו כשיעור הוצאתו, נשנתה לא כמו שיטת רבי שמעון בן אלעזר, דתניה, שנינו בברייתא ליל בדף עין ו' וכן במסכת זבחים בדף ממזיין, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל דבר שאינו כשר, שאינו ראוי להצניע, מחמת גריעותו, ודבר שאין מצניעים כמוהו משום ששיעורו מועט והוכשר לזה ונעשה ראוי בעיני אחד, כמות שהוא ויצניעו, ובא אחר, לא המצניע, אלא מישהו אחר והוציא את מה שיצניע חברו, נתחייב זה שהוציא במחשבתו של זה, מפני מחשבת המצניע שיחשיבו בהצנעתו כמות שהוא. ובמשנה שלנו נאמר שאם מישהו אחר יטלטל ויוציא מרשות לרשות יהיה פטור, אם כן משנתנו לא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא הלכה בעניין שיעור ההוצאה לפי מחשבת המוציא. אמר רבא, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, הוציא מאכל הראוי לזריעה בשיעור כגרוגרת לצורך אכילה, שאז יש שיעור אכילה מחייבו בהוצאה וכל שכן המוציאו לזריעה ששיעורו בכל שהוא, וקודם שהניחה ברשות הרבים נמלח עליה להשתמש בה לזריעה, הנה מאופן נוסף אם הוציא מאכל בשיעור כגרוגרת לזריעה, וקודם שהניחה נמלח עליה לאכילה, בשני האופנים חייב חטאת. מקשה הגמרא פשיטה, הרי הלכה זו פשוטה היא, דזיל אחא איכא שיעורא וזיל אחא איכא שיעורא. הרי בין אם תלך אחר מחשבת זריעה ובין אם תלך אחר מחשבת אכילה, הבן אדם הוציא דבר שיש בו שיעור להתחייב עליו לפי מחשבתו, שהרי אף כשחשב לאכילה, היה בו שיעור כגר או גרת. אז מה בא רב נחמן ללמדנו? תרץ את הגמרא רב נחמן וצריך לחדש זאת, שכן מהו דתימה שמה נאמר? בעין הנקירה והנחה בחד המחשבה, צריכים שתהיה הכירה מהרשות שמוציא ממנה והנחה ברשות שמכניס אליה במחשבה אחת, ובדינו של רב נחמן הלקה, הרי לא נתקיים התנאי הזה, כי בהנחה חשב להשתמש בדבר לצורך אחר מבהכירה ויהיה פטור. כמה שמלה נשמיענו רב נחמן, שאין הדבר כן, וכיוון שבהכירה ובהנחה היה שיעור, חייב. מביאה הגמרא ספק בדינם של כמה אופני הוצאה כעין דינו של רב נחמן. באי רבה הסתפק רבה הוציא חצי גרוגרת לזריעה, וקודם שהניחה תפחה לשיעור כגרוגרת שחייב עליו המוציאו לאכילה. ואז נמלח עליה להשתמש בה לאכילה והניחה. מהו? מה דינו? פירש רבה את ספיקו, אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שבאופן זה משתנה דינו של רב נחמן, שאף שלא היו הכירה והנחה במחשבה אחת הוא חייב, שכן התמוד מחייב, דווקא שם חייב, כיוון דזיל אחא איכא שיעורא וזיל אחא איכא שיעורא. בין אם תלך אחר מחשבתו הראשונה ובין אם תלך אחר מחשבתו השנייה, הרי בשניהם היה בהוצאתו שיעור המחייבו גם לפי המחשבה השנייה, שהרי הוציא כגר או גרת שראוי גם למחשבה השנייה לאכילה, ולכן אין שינוי, מחשבתו מפריד את העקירה מן ההנחה, אבל אחא כאן, בספק של רבא, כיוון דבעידנא דאפקא לא אבי בי שיעור אכילה, כיוון שבזמן שהוציאו לא היה בו שיעור כגרוגרת המחייב דבר שמיועד לאכילה, כמחשבתו בעת ההנחה, ייתכן שלא מחייב, ששינוי מחשבתו בין העקירה להנחה, למחשבה שלא היה ראוי להתחייב עליה בשעת העקירה, מפריד בין העקירה להנחה. או דילמה, או שמה נאמר, כיוון דילו איש תיק ולא חשיב עלי, אם היה שותק בעת ההנחה, ולא היה חושב עליו לאכילה, אלא היה ממשיך להוציאו על דעתו הראשונה, היה מחייב המחשבה דזריה, השתנה מי, אם כן גם עכשיו, כששינה למחשבת אכילה, כיוון שיש עכשיו בהוצאתו שיעור המחייב בין בהוצאה לאכילה, בין בהוצאה לזריה, מחייב, ואין שינוי מחשבתו מגרע כלום, שכיוון שהמוציא כשיעורו חייב, גם אם שינה מחשבתו לשיעור גדול יותר, אין זה משנה את הדין, כל עוד יש בו שיעור המחייבו לפי מחשבתו הנוכחית. ומבאר רבנו חננאל שעיקר ספק הגמרא הוא שמצינו במלאכת הוצאה לעיל בדף ה' עמוד ב', שכל העקירה והנחה צריך שתהיה במחשבת איסור. ואם פינה חפצים מזווית לזווית ותוך כדי הליכתו נמלח והוציאם לרשות הרבים, פטור, כיוון שמתחילה לא עקרם לשם כך. גם כאן, צד אחד של הספק אומר שלא היו עקירה והנחה במחשבת איסור, ולכן ייתכן שפטור. ומסתפק רבה באופן נוסף, ואם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הקודם לחיוב, דקייבן דאילו איש תיק ולא חשיב עליה, אם הוא היה שותק ולא חושב על זה לאכילה, מחייב, הוא היה חייב המחשבה הראשונה דזריה, אשת נמי, עכשיו גם כששינה וחשב לאכילה, מחייב, יהיה חייב, עדיין יש להסתפק באופן אחר. ומהו הספק? אם הוציא כגרוגרת לאכילה וקודם שהניחה צמקה, הצטמצמה משיעור גרוגרת ואין בה עכשיו שיעור המחייב בהוצאה לאכילה. ואז נמלח עליה לזריעה ששיעור הוצאתה הוא בכל שהוא, והניחה, מהו, מה דינו? ומבאר רבה את צדדי הספק. אחא, כאן ודאי כי איש תיק המחשבה כמה הייתה לא מחייב. כאן ודאי אם היה שותק בשעת ההנחה ולא היה חושב לזריעה, לא היה חייב על מחשבתו הראשונה לאכילה. כי הרי נחסר השיעור, אין כבר כשיעור כגרוגרת שמחייב באכילה. וממילא, אף אם שינה מחשבתו לזריעה, לא תועיל מחשבתו לצרף ההנחה לעקירה ולחייבו. או דילמה או שמה תאמר, בתרעש תאזלינן ומחייב. הולכים אחר שעת ההנחה, וכיוון שיש בשיעור לחייבו בהוצאתו, לפי מחשבתו שבאותה שעה, חייב. ואין צורך שיהיה בשעת ההנחה שיעור המחייבו גם בשעת העקירה. ומסתפק רבה באופן נוסף, אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הקודם, ותאמר, בתרעש תאזלינן ומחייב, הולכים אחרי שעת ההנחה של עכשיו, וכיוון שיש בשיעור לחייבו בהוצאתו לפי מחשבתו באותה שעה, אז הוא חייב, עדיין יש להסתפק באופן אחר, והוא, אם הוציא כגרוגרת לאכילה, הוציא שיעור של כגרוגרת לאכילה, שזה השיעור המחייב, ולאחר העקירה צמקה, וקודם שהניחה חזרה ותפחה כבתחילה, והניחה, מהו, מה דינו? ומבאר רבה את צדדי הספק. האם יש דיחוי לעניין מלאכת שבת? כלומר, אם נדחה הדבר מתורת מלאכה, שוב אינו חוזר לכך, אף אם חזר לשיעורו וראוי לכך. וגם כאן, כיוון שכשצמקה נדחתה עקירתו מלחייבו, ואם היה מניחה כך, היה פטור, אז שוב אין לחייבו על העקירה הזו, אף אם חזר הדבר לשיעור המחייבו, או שאין דיחוי לעניין שבת. וכיוון שכשהניחה לאחר שחזרה ותפחה, והיה שיעור חיוב בין בעקירה ובין בהנחה, אף שהיה זמן ביניהם שצמקה, מכל מקום חייב על הוצאתו. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו במקומה, כי היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות, תשבי את הרץ קושיות ויבעיות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, או דילמה בתרשת, אז לינן, משמע בספק הקודם שלא חזרה ותפחה אלא שנמלח, אם אומרים שהולכים אחר מחשבתו השנייה לזריה לחייבו, אין להסתפק האם יש דיחוי לעניין שבת או לא. אז מדוע? הרי מיד כשצמקה נדחית ממלאכה, אז מה מועילה מחשבתו השנייה? מתרצים התוספות שדווקא כשצמקה נדחתה, בין משיעור ראשון ובין משיעור אחרון, שניהם כגרוגרת לאכילה. אבל כאן לא נדחתה מהשיעור האחרון שהוא לזריעה בכל שהוא. אז ממילא זה לא נחשב לדיחוי ממלאכת שבת. ואילו רבי עקיבא איגר מתרץ את קושיית התוספות שבצמקה ונמלח לזריעה, ודאי זה אינו דיחוי. כיוון שמה שנראה אחר כך על ידי מחשבתו לזריעה, הרי זה היה בידו לחשוב לזורעה מיד כשהחלה להצטמק. וכל שבידו לגמור הדבר, אינו נדחה. רק באופן שחזר ונראה, משום שתפחה מעצמה, זה אינו בידו שתתפח. ובאופן זה נסתפק רבה אם יש דיחוי או לא. מביאה הגמרא ספק נוסף של רבה בעניין שיעור הוצאה. באי מיני שאל רבה מרב נחמן, זרק כזית תרומה לבית תמה. מהו, מה דינו? מבררת הגמרא למאי, לעניין מה הסתפק רבה? אם לעניין הוצאה בשבת הוא כגון שזרקו מרשות הרבים לבית שהוא רשות היחיד ונסתפק רבה אם חייב על זריקה זו משום מלאכת הוצאה או לא, הרי כגרוגרת בעינן, צריך שיוציא כגרוגרת כדי שיתחייב, הוא זרק רק כזית ובוודאי הוא פטור. והיא, אם הוא מסתפק לעניין תומה, דהיינו אם נטמע כזית זה לטמא מעכשיו מאכלים אחרים או לא, הרי כביצה אוכלין בעינן, צריך שיהיה האוכל לטמא בשיעור כביצה, כדי שיהיה ראוי לטמא. והוא זרק רק כזית, ובוודאי אינו מטמא אחרים, אז מה יסתפק רבה? מתרץ תגמרה לעולם, מסתפק רבה לעניין שבת, ואף שצריך שיעור כגרוגרת, כאן הדבר שונה. ומדובר כגון דאיקה, כיוון שיש בבית פחות מכביצה אוכלין. והי, הכזית הזה שזרק משלימו בהנחתו לשיעור כביצה. ובהנחה זו נטמעו וראויים לטמא אחרים. והסתפק רב המים, מה הדין? האם מידי מצטרף לעניין תומה, מתוך שחשובה זריקה זו שעל ידה האוכלים מצטרפים לשיעור כביצה לטמא אחרים, נחשבת גם שיש בשיעור לעניין מלאכת הוצאה בשבת, והרתבה פרש שמתוך שנתחדשה בהנחה זו תומה, נתחדש בה גם חיוב שבת, שאיסור תומה ואיסור שבת באים בה כאחד, ומחייב נמי לעניין שבת, וחייב גם כן לעניין שבת כאילו יש בו שיעור כגרוגרת לחייב על הוצאתו, ולמרות שבעקירה לא היה שיעור לתומה מכל מקום, כיוון שלא ניתן להניח בלא לעקור, וכבר מעט העקירה הייתה כוונתו להנחה הזו, לכן עכשיו שזרק את כל השיעור מתחילתו, או דילמה, שמה נאמר, שכל חיוב לעניין מלאכות שבת במאכלים שיעור כגרוגרת דווקא בעינן. צריך שיעור כגרוגרת כדי לחייבו, ולא פחות מכך. ולכן הוא יהיה פטור. אמר לי ישיב רב נחמן לרבה, אפשוט לך את הספק, תניתו השנינו זאת בברייתא. אבא שאול אומר, שתי הלחם ולחם הפנים שיעורם להתחייב על הוצאתם בשבת מן המקדש לרשות הרבים כגרוגרת. ואף שנפסלים ביציאתם מן המקדש, אין דינם כדבר שאינו ראוי לכלום. שאין חייבים על הוצאתו בשבת, שהרי צריך להצניעם כדי לקיים בהם מצוות שריפת פסולי המוקדשים. ונחשבים כדבר הטעון גניזה שמוציאו בשבת חייב, כאמור לאל בדף צדי עמוד א'. ולפי זה היה צריך להתחייב כבר בשיעור כזית, שהרי אינם עומדים לאכילה אלא לשריפה. וכזית הוא שיעור חשוב שמצווה לשורפו. אבל כיוון שבתחילה היו דברים הראויים לאכילה, אז הם באים מכוח אוכלים. ולא יהיה סופם חמור מתחילתם, ולכן דינם כאוכלים ששיעורם כגר או גרת. כך מסביר תוסות הריד. אם כן, מהישיב רב נחמן לרבה, שנינו בברייתא שאבא שאול אומר שתי הלחם ולחם הפנים שיעורם להתחייב על הוצאתם בשבת מן המקדש לרשות הרבים כגר או גרת. ואם מחשיבים פחות מכשיעור בשבת, משום שהוא חשוב לעניין איסור אחר הבא עמו, נשאלת השאלה המאי, מדוע אמר אבא שאול ששיעור הוצאת לחם הקודשים הוא בכגר או גרת? לימה היה לו לומר, מידי לעניין פסול יוצא שחל על הלחם בצייתו מהמקדש, ברגע שהוא יצא מן המקדש הוא נפסל, נחשבת יציאתו לעבור עליו בלב באכילת שיעור כזית ממנו לעניין שבת נמי בחזית. גם היא חייב בשיעור בחזית. כי קודשים שנפסלו עובר בלב על אכילתם, ורוב שיעורי איסור אכילה שבתורה הם בחזית. אז גם לעניין שבת זה צריך להיות בחזית. ומכך שאבא שאול לא אמר כך, אלא אמר שהשיעור הוא בחגר או גרת, מוכח, שאין מחשיבים פחות מכשיעור במלאכת שבת, משום שזה מועיל לאיסור אחר. אם כן הוא הדין בזורק כזית תרומה לבית תמה בשבת, שאינו חייב משום מלאכת הוצאה מחמת חשיבות הכזית לעניין השלמת התומה. כך מיישיב רב נחמן לרבה. דוחה הגמרא את ראיית רב נחמן, ושואלת אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים, שכשם שבהוצאת לחם הקודשים בשבת לא יתחייב בשיעור כזית, כך גם בזריקת כזית תרומה בשבת לבית תמה, כשהוא משלים לך ביצה לא יתחייב? הרי התם שם בקודשים שהוציאם, מידי אפקי, מיד כשהוציאו חוץ לחומת העזרה, יפסלי ביוצא. נפסל משום יוצא, אף שעדיין לא הוציאו לרשות הרבים. שקודם שיוצא לרשות הרבים, הוא יוצא מעזרת ישראל לעזרת הנשים, במזרח דרך שער ניקנור אל מקום החיל, שהוא השטח המקיף את העזרה, בצפון דרך שער ניצוץ, ורק מהם הוא יוצא אל רשות הרבים שבער הבית. ואילו השבת לא מחייב משום מלאכת שבת, הוא לא חייב עד לאחר מכן דמפיקלי כשמוציאו לרשות הרבים. ובאותה שעה כבר עברה חשיבותו מצד פסול יוצא, ולכן אין לחייבו מחמתה לעניין שבת משום הוצאה. אבל אחר כאן בזורק הזית תרומה לבית תמה בשבת, מלאכת ההוצאה בשבת והצירוף לעניין תומה בהדיה דדיקה עתיין. באו ביחד, שעד שנצטרף הכזית עם שאר האוכלים שהיו בבית, לא היה בו שיעור לא לשבת, ולא לתומה, ולכן הסתפק רבה, האם אומרים שמשום כך משתנה שיעור ההוצאה בשבת וחייב גם בחזית, או שמכל מקום שיעור ההוצאה נשאר על כנו, והוא בחגר או גרת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו. מקשה הגמרא פשיטה, הרי דין פשוט הוא, שהרי כיוון שלא זרעו או שאר הדברים שרצה, ביטל את מחשבתו הראשונה שלצורכה הצניע. מדוע הוא צריך התנה לשנות את הדין, שאם חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו הרגיל, לשאר בני אדם. מתרצת הגמרא, אמר אביי אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר, כגון שלא חזר בו במפורש ממחשבתו הראשונה קודם שהכניסו, אלא שזרקו לאוצר של הפירות, למחסן של הפירות להיות יחד עם כל הפירות ולא הקפיד להניחו לבדו, ובכך הוא הוכיח שביטל את מחשבתו הראשונה. ומכל מקום, מדובר שהפירות הללו לא נתערבו היטב בתוך הפירות ומקומו ניכר ביניהם. וכיוון שמקומו ניכר, הוא צריך לשנות במשנה שאם חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו. שכן מהו דתי מה שמה תאמר? כיוון דמקומו ניכר אז הוא לא נידון כמי שערבו בין פירותיו, אלא נחשב כיצניו בפני עצמו. ועדיין במילטה קמייטה קאי, נמצא עדיין בדינו הראשון, ששיעורו בכל שהוא להתחייב. כמה שמלן, לכך השמיענו הטענה, מדי זר כלא אוצר, מכך שזה רק כל האוצר עם פירותיו, אף שמקומו ניכר בין הפירות, ודאי בטולי בטלי. ודאי ביטל את מחשבתו הראשונה שלצורכה, יצניע את הפרי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף צדיק, במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו שיעור הוצאת סמנים שרויים ומהו שיעור של הוצאת סמנים שאינם שרויים? שאלה שנייה, מהו קמוליה ומהו השלג? שאלה שלישית, כמה שיעור הוצאת פלפלת ולמה היא ראויה? שאלה רביעית, מהו השיעור של המוציא גרעינים לנטייה ואיך מתיישבים הדברים עם דברי רבי מאיר, שבמוציא חיטה אחת לזריעה חייב, התשובה בתוספות? שאלה חמישית, על כמה נימין של זנף סוס מתחייב המוציא ולמה ראויים? השאלה האחרונה על דף צדיק, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה, האם אפשר לתת לקטן חגב טמא לשחק בו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרות אותה שלמדנו בתלמוד תורתנו היום הזה, בסייעתא דשמיא הגדולה בדף צדיק במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המוציא חגב חי כלשהו ומת שיעורו כגר או גרת. ציפורת כרמים כלשהו מפני שמצניעים אותה לרפואה וכן כל כך יוצא בה. המוציא גרעינים לאכילה 5 ואם להסקה הרי הם כעיצים הם לחשבון 2 ואם לזריעה 2. המוציא שני נימין מזנב הסוס ומזנב הפרה חייב. הוציא אחת מן הקשה שבחזיר חייב נצרי דקל והם חוטי העץ 2. חורי הדקל, והם קליפי החריות, אחת. יצניע דבר לזריעה ולרפואה ולדוגמה ושכח למה יצניעו והוציאו סתם חייב עליו בכל שהוא, שעל דעת מחשבה ראשונה הוציא, ושאר האדם אין חייבים עליו אלא שיעורו. זרק מה שהוציא כבר לתוך האוצר, אף על פי שמקומו ניכר כבר, בטלה מחשבתו הראשונה, ולפיכך אם חזר והכניסו, אינו חייב עד שיכניס כשיעור. זהו, שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אנו אל המשנה היומית, חלק א', סדר זרעים, אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו חוזים במסכת שביעית פרק ט' משנה ד'. אומרת המשנה, אוכלין על המופקר, מותר לאכול מפירות שביעית שבבית, כל זמן שמצויים פירות מאותו אמין לחיה בשדה במקום מופקר, בין במחובר, בין בתלוש, אבל לא על השמור. אם קלה אותו מין לחיה בשדה מן המופקר והוא מצוי עדיין בשמור, כגון באילנות שבתוך החצרות, אסור לאכול עליו וחייב לבערו מן הבית. רבי יוסי מתיר אף על השמור, כל זמן שמצוי אותו מין במחובר לאילן, אף שהאילן נמצא במקום שמור, מותר לאכול ממה שבבית. אומרת המשנה, אוכלין על התפיחין. הרמב״ם מפרש שתפיחים הם הגרגרים הקשים ממיני התבואה והקטניות שאינם נזרעים אלא צומחים מעליהם ומתקיימים הרבה זמן בארץ. ובאה המשנה ללמדנו שאף כשעדיין מצויים גרגרים קשים כאלו בשדה, כלומר פירות גרועים קשים, מותר לאכול מאותו מין שבבית. אוכלים על התפחים ועל הדופרה. אילן שעושה פירות פעמיים בשנה באביב ובקיץ, אוכלים עליו כל זמן שמצויים בו הפירות שבקיץ. אבל לא על הסטיבניות. אין אוכלים בענבים עד שיכלו הסטיבניות, היינו ענבים שבשולם נגמר בסתיו, לפי שענבים אלו רעים וגרועים ואינם ראויים לאכילה. רבי יהודה מתיר לאכול בענבים עד שיכלו הסטיבניות, כל זמן שביקרו עד שלא יכלה הקיץ, אם התחילו להתבשל קודם שקלה הקיץ, אף על פי שנגמרו בסתיו. אין הלכה כרבי יהודה. מסכת שביעית פרק ט' משנה ה', הכובש שלושה כבשים, שלושה מיני ירק בחבית אחת בחומץ או במי מלח, הבלזר אומר אוכלין על הראשון, כלומר לאחר שקלה מין אחד מהם מן השדה נאסרו כולם. ואפילו שני המינים האחרים שלא קלו, חייב לבאר הכל. רבי יהושע אומר אף על האחרון, כל זמן שמין אחד מהם מצוי בשדה מותר לאכול מכולם, אף לפי ששני המינים האחרים כבר קלו מן השדה. רבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה יבאר מינו מן החבית. כל מין שקלה צריך לבארו מן החבית, והשאר מותר באכילה. שלעניין ביור לא חוששים לנתינת טעם הכלל. והלכה כדבריו כדברי רבן גמליאל. רבי שמעון אומר, כל ירק אחד לביעור, כל מיני הירקות הם כמין אחד לעניין ביעור, וכל זמן שמצוי מין ירק אחד בשדה מותר לאכול שער כל מיני ירקות שבבית. אוכלין ברגילה, רגילה היינו חלגלגות, ומותר לאכול מין זה עד שיכלו, סיגריות, יש גורסים סנריות, והוא מין רגילה מבקעת בית נטופה, שבגליל התחתון ושם מצוי מין זה בשדה, זמן רב. זוהי המשנה היומית שלנו חלק א' אשר בסדר זרעים, ולמדנו שתי משניות בתוך מסכת שביעית. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומית עם משנה יומית חלק ב', במפעל המשנה היומית קביעותה, סדר קודשים, מסכת כריתות, פרק ה', משניות ד' וה'. המשנה הזו, משנה ד', מרחיבה את הדיבור בעניין בדיני ספק מעילה. מי שהיו לפניו חתיכה של בשר חולין וחתיכה של בשר קודש ואכל אחת מהם בחושבו שהיא זו של חולין ואין ידוע איזה מהן אכל, אם של חולין או של קודש, הרי זה פטור מקורבן שהשם מעילות אינו בא אלא על ודאי מעילה והשם תלוי אינו בא אלא על ספק חטא שחייבים על ודאי שלא חטאת. רבי עקיבא מחייב בהשם תלוי שבא לדעתו גם על ספק מעילה. אם חזר ואכל גם את החתיכה השנייה בחושבו שהיא חולין, מביא השם ודאי. דהיינו השם מעילות, שהרי עכשיו ידוע בוודאות שאכל קודש בשוגג. אם אכל אדם אחד את החתיכה הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא השם תלוי וזה מביא השם תלוי, שהרי כל אחד מהם מעל בספק, דברי רבי עקיבא. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים השם אחד, די להם להביא ביחד השם אחד בתורת השם מעילות ודאי, ולהתנות עליו שיהיה כולו של מי שאכל את הקודש. רבי יוסי אומר, אין שניים מביאים השם אחד, אין תנאי כזה מועיל בקורבן הבעל חטא. מסכת כריתות פרק ה' משנה ה'. ארבע משניות שמכאן ועד סוף הפרק מקבילות למשנה הקודמת ומביאות את דעות אותם התנאים לגבי אופנים אחרים של אכילת ספקי איסור. אומרת המשנה, אם היו לפניו חתיכה של שומן חולין המותר באכילה וחתיכה של חלב האסור באכילה, ואכל אחת מהן בחושבו שהיא המותרת ואין ידוע איזה מהן אכל, אם של שומן אם של חלב, הרי זה מביא השם תלוי שהרי שגג בספק איסור חלב. אם שוב אכל את החתיכה השנייה בחושבו שהיא של היתר, מביא חטאת, שהרי עתה ידוע בוודאות שאכל חלב בשוגג. אם אכל אדם אחד את החתיכה הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא השם תלוי וזה מביא השם תלוי, שהרי כל אחד מהם בספק אכילת חלב, דברי רבי עקיבא. רבי שמעון אומר, שניהם מביאים בשותפות חטאת אחת, ומתנים עליה שתהיה כולה של מי שאכל את החלב. רבי יוסי אומר, אין שניים מביאים חטאת אחת, שאין תנאי כזה מועיל בקורבן הבעל חטא. כי רבי יוסי סובר שבאופן זה חסרה ידיעה נדרשת שתקדם להקרבת החטאת. כי לדעתו צריך שידע החוטא שהוא חטא. אלה הם שתי המשניות שלנו שבמסכת כריתות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ב בסיוון תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף צדיק, הדף ה-90 במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי י"ג בסיוון תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, עם ההפטרה רוני ושמחי, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים צדי א' וצדי ב' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.